טוב, אז היום אנחנו נלמד קטע קטן במסכת יבמות, נמצא בדף סמך ב' עמוד ב', מאמצע העמוד, ובקטע הזה אנחנו נלמד על התלמידים של רבי עקיבא, וגם כמה מסרים חשובים שקשורים לנושא. תן הקדמה, כי הקטע שאנחנו מתחילים הוא נראה ממש כאמצע עניין, בגמרא זה מתחיל בציטוט ברייתא דתניא רבי יהושע אומר, אבל לפני כן נקדים על מה מדובר. המשנה לפני כן שם בגמרא אמרה שאדם אסור לו להתבטל מפריה ורביה. אדם צריך לדאוג שיהיו לו ילדים. אלא אם כן יש לו כבר בנים, לפי דעת בית הלל, אם יש לו כבר בנים אז הוא לא חייב להתעסק בפריה ורביה, שיהיה לו עוד בנים. בנים הכוונה היא כידוע בן ובת. זאת אומרת, וגם ככה נפסק להלכה, שאם יש לאדם בן ובת אז מותר לו להיבטל מפריה ורביה, הוא קיים את המצווה. אבל הגמרא אומרת שרבי יהושע, וזה מה שאנחנו עכשיו נלמד, רבי יהושע אומר שאדם צריך להביא ילדים נוספים ככל יכולתו. והגמרא בהמשך מסיימת גם ואומרת, נלמד את זה עוד מעט, שהלכה כרבי יהושע, שהלכה היא כך, ואכן המפרשים אומרים, הראשונים, הריף, הראש, שבאמת מדי רבנן, אדם צריך להביא ילדים נוספים, למרות שמדי אורייתא מספיק בבן ובת. גם אם מסתכלים ברמב״ם, בהלכות אישות, פרק ט"ו, כותב הרמב״ם, הלשון שלו, אף על פי שקיים אדם מצוות פריה וריביה, זאת אומרת יש לו כבר בן ובת, אומר שם הרמב״ם הרי הוא מצווה מדברי סופרים שלא ייבטל מלפרות ולרבות כל זמן שיש בו כוח, שכל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם. זה לשון הרמב״ם בהלכות אישות. אז זה הנושא של תחילת הגמרא כאן, ועכשיו נראה את הלשון בגמרא אחרי ההקדמה. נתניה למדנו בברייתא, הברייתא אומרת, רבי יהושע אומר, נשא אדם אישה בילדותו, אם אדם נשא אישה כשהוא היה צעיר, יישא אישה בזקנותו. אז אם נניח לו עלינו אשתו נפטרה, אז הוא מצווה להתחתן עם אישה נוספת, אפילו שהוא כבר מבוגר בזקנותו. היו לו בנים בילדותו, אם נולדו לו בנים כשהוא היה צעיר, יהיו לו בנים בזקנותו. זאת אומרת, רבי יהושע טוען שאדם צריך לעסוק כל זמן שיש לו כוח מפריה ורביה. שנאמר, מאיפה הוא לומד את זה? כתוב בפסוק, בבוקר זרע את זרעך. ולערב אל תנח ידיך. הפסוק הזה בפשט מדבר על אדם שיש לו שדה. אז הפסוק אומר, כפי שמפרשים מסבירים את הפסוק, שבעל השדה צריך לעבוד בשדה שלו גם בבוקר, אבל שיעבוד גם בערב. למה? כי שמה הגידול לא יעלה יפה, לא יצמח טוב. אז תשקיע גם בבוקר, גם בערב, כדי שיהיה צמיחה מוצלחת. רבי יהושע לוקח את הפסוק שמדבר בעיקרון על שדה, והוא מזה למד שאותו דבר בפירות של האדם, דהיינו בילדים שלו. אז בבוקר זרע את זרעך, בבוקר הכוונה היא בצעירותו, כלשון הגמרא בילדותו, ולערב אל תנח ידיך, לערב הכוונה היא גם בזקנותו, אם יש בו כוח שימשיך לעסוק בזה. כי אינך יודע איזה יכשר, אז זה או זה. ואם שניהם כאחד טובים. כי אתה לא יודע מה בסופו של דבר יהיה המוצלח, כמו בשדה, אתה לא יודע איזה פרי יהיה המוצלח, מה שאתה תעבוד עליו בבוקר, או מה שאתה תעבוד עליו בערב. אותו דבר לגבי בנים, אתה לא יודע אם זה יכשר או זה, ואם שניהם כאחד טובים, אם שניהם יהיו טובים, אז בוודאי מצוין. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא לוקח את אותו דבר שאמר רבי יהושע לגבי ילדים גשמיים, ורבי עקיבא משליך את זה לגבי בנים רוחניים. כי הרי ידוע שאנחנו אומרים בקריאת שמע ושיננתם לבניך, וחזל הרי אומרים שלבניך אילו התלמידים. אז רבי עקיבא אומר שאותו הדבר צריך לעשות לגבי תלמידים, ונראה עוד מעט שרבי עקיבא לא רק אמר את זה, אלא הוא בעצמו קיים את הכלל הזה. מה אמר רבי עקיבא? למד תורה בילדותו, אדם שלמד תורה כשהוא היה צעיר, בילדותו ילמוד תורה בזקנותו, שימשיך ללמוד תורה גם כשהוא מגיע לגיל בוגר יותר. אותו הדבר לגבי תלמידים, היו לו תלמידים בילדותו, אדם היה לו תלמידים בילדותו, הרבה תלמידים הוא הצליח לעשות כשהוא היה בכוחו, יהיו לו תלמידים בזקנותו. אז גם אחר כך בזקנותו הוא צריך להמשיך וללמד את תלמידים אפילו חדשים. שנאמר, מביא את אותו פסוק שאמר רבי יהושע לגבי ילדים גשמיים, בבוקר זרע את זרעך וגומר ולערב אל תנח ידיך. ספרת הגמרא שרבי עקיבא נהג כך בפועל ממש בחיים שלו. אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. רבי עקיבא היה לו 24,000 תלמידים, שזה בעצם 12,000 זוגות. איפה הם היו? מגבעת עד אנטיפרס. גבעת ואנטיפרס, הכוונה היא בעצם את כל ארץ יהודה בזמנו, מהדרום ועד הצפון. אנטיפרס, אומרים שזה מה שנקרא באזור ראש העין היום, וגבעת, אז יש אומרים שזה מקום שהוא צפוני לבאר שבע, ובעצם שומרים מגבעת עד אנטיפרס, אז אנטיפרס מתכוונים מהדרום עד תחילת הצפון, בכל האזור הזה היו מפוזרים לרבי עקיבא 24,000 תלמידים, וכולן מתו בפרק אחד. כל ה-24,000 תלמידים מתו בפרק זמן קצר של 33 יום, כפי שנראה עוד מעט. זה היה פרק הזמן שמתו כל התלמידים. למה הם מתו? מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. כיוון שהתלמידים לא נהגו כבוד אחד לשני, אז הדבר הזה גרם לעונש של מתו. יש לזה את הביורים של הרבי כבר, ש... גם אם לא נהגו כבוד, האם זה חטא כל כך גדול שמגיע עונש מוות? אז ברור, אומר רבי שהיה כאן, קשר את זה עם מספר 24, ש-24 זה מספר שיש לו נטייה למזל לא טוב, ואם יצטרף לזה עוד סיבה, אז שני הדברים ביחד יכולים לגרום לתוצאה לא טובה. ופה היה כאן צירוף של המספר וגם ההתנהגות, שניהם ביחד גרמו לכך שהם מתו. פה כדאי להוסיף נקודה מעניינת שהרבי מביא באגרות קודש בחלק ת' עמוד סמך ד', שיש כאלה שטוענים שהסיבה שמתו תלמידי רבי עקיבא, כי הם השתתפו במרד המפורסם של בר כוכבא, הרי אחרי חורבן בית שני בר כוכבא מרד ברומאים, והייתה מלחמה גדולה, ו... יש כאלה שטוענים שמכיוון שרבי עקיבא הוא היה נושא כליו של בר כוכבא, כך הרמב״ם הרי אומר בסוף ספרו, והוא היה אומר שבן כוכבא בר כוכבא הוא מלך המשיח, אז יש כאלה שאומרים שתלמידיו הם היו החיילים במלחמה ומתו בגלל המלחמה. אבל הרבי כותב שזה אמנם זה כתוב בספרים, אבל זה כתוב בספרים של המשכילים, זה המצאה של המשכילים בדורות האחרונים, וזה אפך השס, כותב הרבי. כי בגמרא, בשיש לפנינו, פה במסכת יבמות, לכלל לא מוזכר שזה קשור לפטירה שלהם. גמרא אומרת שהם מתו מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. זה הסיבה. נמשיך הלאה, אומרת הגמרא, והיה עולם שמם. רבי עקיבא העמיד 24,000 תלמידים, והם מילאו את כל ארץ ישראל בתורה, שלמדו את תורתו של רבי עקיבא, שהוא העביר להם את כל דברי תורה שבעל פה. ברגע שמתו כל ה-24,000 תלמידים, אז זה גרם למצב שהעולם שמם, העולם הרוחני של עם ישראל הגיע לו שממה. אין תלמידים, כולם מתו. אז לכאורה רבי עקיבא היה יכול, כמו כל אדם שקורא לו כזה דבר, אז התגובה של אדם מן השורה זה יאוש, הוא נופל. אחרי כזה דבר, מי יכול עוד להתרומם? מי יכול עוד ליפול? יש איזה מכתב מעניין, לא עם מכתב, סיפור שמישהו אחד מהמחנכים נכנס לרבי ליחידות, והתלונן שהוא משקיע הרבה בתלמידים שלו, והוא לא רואה תוצאות, ויותר מכך יש אפילו תלמידים שהם סוטים מהדרך הנכונה. אז הרבי ענה לו, תלמד מרבי עקיבא. רבי עקיבא השקיע בתלמידים, הצליח להגיע ל-24,000 תלמידים, ובגלל התנהגות לא טובה כולם מתו בתוך חודש, 33 יום, ולמרות זאת רבי עקיבא לא נחלש. הוא התעקש והמשיך ללמד תלמידים נוספים, כמו שהוא אמר קודם את הלימוד מהפסוק ולערב על תנך ידיך, ובסוף הוא זכה לראות פירות מתוקים. אז זה בעצם מה שהגמרא אומרת, שלמרות שהעולם היה שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, הוא שנה להם, רבי עקיבא מצא תלמידים חדשים. מי היו התלמידים החדשים של רבי עקיבא? מפרט את הגמרא, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע. זה חמשת התלמידים של רבי עקיבא, שהם היו תלמידיו אחרי שמתו כל ה-24,000, אבל הם נשארו. והם העמידו תורה אותה שעה. כל התורה שבעל פה העמידו חמישה תלמידים האלה, כמו שהגמרא במסכת סנהדרין עושה חשבון, איך כל התורה שבעל פה קשורה לחמישה תלמידים האלה. שם כתוב במסכת סנהדרין שכל המשניות הם סתם משנה רבי מאיר, כל המשניות נכתבו לפי דעת רבי מאיר, סתם תוספתא כתוב שם זה רבי נחמיה, זאת אומרת כל הברייתות זה הולך לפי שיטת רבי נחמיה, למרות רבי נחמיה לא מוזכר כאן ברשימה, אבל הוא גם היה מתלמידי רבי עקיבא. סתם ספרה זה מדרש, על מדרש תורת כהנים, מדרש על ספר ויקרא, סתם ספרה כתוב שם זה רבי יהודה, וסתם ספרי רבי שמעון, ספרי זה מדרש הלכה על ספר במדבר ודברים, אז זה נכתב על פי דעת רשב"י. וכולו, מסיימת שם הגמרא בסנהדרין ואומרת, כולו אליבא דרבי עקיבא, כל זה, כל התורה שבעל פה, אז דהיינו כל המשניות, כל הברייתות, כל המדרשים, הכל הם למדו מרבי עקיבא. אז רואים שרבי עקיבא לא התייאש בפטירתם של 24,000 תלמידים, אלא הוא ישב והשקיע בחמישה תלמידים חדשים, ועל ידי זה הוא גרם להפיץ את כל התורה שבעל פה מחדש. והם העמידו תורה אותה שעה. מסיים את הגמרא את הקטע הזה ואומר את תנא, למדנו, כולם מתו מפסח ועד עצרת. כל ה-24,000 תלמידים מתו בתקופה שבין פסח לחג השבועות. יש כידוע בזה דעות שונות בהלכה, מתי בדיוק זה היה. בדבר אחד אין ויכוח שזה במשך 33 ימים הם מתו. אבל מכיוון שבין פסח לחג השבועות יש 49 ימים. אז מה הם ה-33 ימים מתוך התקופה הזו שבהם מתו תלמידי רבי עקיבא? ובמילא זה נוגע להלכה, כי הרי אנחנו נוהגים דיני אבלות בגלל שמתו תלמידי רבי עקיבא, אז תלוי מאוד לדעת מתי נקבעו אותם ימים, כדי לדעת מתי צריך לנהוג דיני אבלות. אז הסיכום של הדעות בזה, יש דעות שזה מהיום הראשון של ספירת העומר עד ל"ג בעומר. יש דעה שאומרת שזה עד ל"ד בעומר. ולעומת זאת יש אומרים שזה התחיל בבית אייר ונמשך עד ערב שבועות. במילים אחרות, שמבית אייר עד ל"ג בעומר, לכל הדעות אלו ימים שמתו התלמידים. כל הוויכוח זה האם זה התחיל מיד בפסח, ואז זה נגמר בל"ג בעומר, או שזה התחיל בבית אייר וזה נגמר בערב שבועות. ומזה נגזרו השינויים בהלכה, מתי צריך לנהוג דיני אבלות. אנחנו יודעים שאצלנו נוהגים להחמיר כמו שתי הדעות, ולכן נוהגים דיני אבלות בכל התקופה כולה. בכל פנים, זה התקופה שמתו תלמידי רבי עקיבא, בגלל שהם לא נהגו כבוד זה בזה. אמר רבי חייא בר אבא, רבי חייא בן רבי אבא אומר, והיא תימה אחרים אומרים שזה רבי חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. הם לא מתו סתם במיטה, הם מתו במיטה כמו במגיפה, במיטה רעה. מה הייתה המחלה שמזה הם מתו? מה היא? אמר רב נחמן אסקרה. מתו במחלה כזו, שרשי אומר על זה, שזה חולי שמתחיל במאיים ונגמר בגרון. יש בתקופתנו משהו דומה לכך שנקרא דיפטריה, מחלה שתוקפת בדרכי הנשימה. היום ברוך השם יש לזה חיסון, אבל לפני זה היה מחלה מאוד קטלנית וגם נפוצה. אז יש אומרים שזה המחלה שמזה מתו תלמידי רבי עקיבא, זה היה כמו מגיפה כזו לא עלינו. ועל כל פנים, מה רואים בכל הסוגיה הזו? שאדם צריך שיהיה לו בזקנותו גם בנים גשמיים, כמו דעת רבי יהושע, וגם בנים רוחניים כמו רבי עקיבא, ולא להסתפק במה שהאדם עשה בצעירותו. סיים את הגמרא ואומרת, אמר רב מתנה, הלכה כרבי יהושע, שהלכה כמו רבי יהושע, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, שאדם באמת אכן מדרבנן על כל פנים, חייב לעסוק בפריה ורבייה כל עוד יש לו כוח, גם אם הוא בגיל יותר מבוגר, ועל דרך זה לגבי תלמידים, שאדם ישקיע בתלמידים אפילו חדשים, גם אם הקודמים אולי קרה להם משהו בדרך. אני נקרא עוד כמה שורות באותו עמוד, שבשורות הבאות מדובר על נושא של חיי הנישואים. כי מה זה קשור לקטע הקודם? כי בקטע הקודם ראינו שרבי עקיבא ראה שהעולם שומם, אז הוא אמר אי אפשר להשאיר את העולם בשממה. צריך שבעולם יהיה חיים חדשים, ולכן הוא לקח תלמידים חדשים. אז זה בעצם מלמד אותנו גם כן בכלל להתחתן. כי אדם שהוא לא מתחתן, הוא נשאר אבק, אז הוא גם במצב כזה של שומם, מצב של תור. וכשהוא מתחתן, יש לו עזר כנגדו, ואז שניים שאחד מכיל את השני, אחד מאזן את השני, ומקימים משפחה, אז זה עולם התיקון. אז זה הקשר, כמו שרבי עקיבא נהג לגבי המשך תלמידים, אז ככה צריך בכלל אדם לנהוג לגבי חיי נישואין. אמר רבי תנחום, אמר רבי חנילאי, כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה. זאת אומרת, השמחה והטובה והברכה לאדם, הוא מקבל בזכות אשתו. והוא לומד את זה מפסוקים. בלא שמחה, ואיפה רואים שהשמחה שיש לאדם זה בגלל אשתו? תכתיב, פסוק אומר, פסוק מפורסם, ושמחת אתה וביתך. אמר, לומדים מהפסוק הזה, אמר שם מסביר, שלכאורה היה צריך להיות כתוב בפשטות, ושמחת אתה ובני ביתך. למה כתוב ושמחת אתה וביתך? אומר מרשה, ידוע הרי מה שכתוב שביתו של אדם זו אשתו, אז שכתוב ושמחת אתה וביתך, זה בא לרמז על אשתו, דהיינו, אם יש ביתך, אם יש לו אישה, אז ושמחת אתה, גם אתה תהיה בשמחה. האישה מביאה שמחה גם לבעלה. אם אין לו אישה, זה בלא ברכה. מאיפה לומדים? לכתיב, פסוק אומר, להניח ברכה אל ביתך. אז גם פה אותו דבר, ביתך זה הולך על אשתו, ומה גורם שיהיה לו ברכה, זה אשתו, אז אם חלילה הוא בלי אישה, אז הוא בלי ברכה. בלא טובה, דכתיב לא טוב היות האדם לבדו. שמזה זה נאמר לאדם הראשון. זה רואים שאם האדם הוא לבדו, אז זה לא טוב. ואם הוא לא לבדו, אז יש לו טוב. אז בזכות האישה יש לו שמחה, ברכה וטובה. שזה מלמד שהאדם צריך לדאוג שהעולם הפרטי שלו לא יהיה שמם, אלא העולם הפרטי שלו יהיה חי וחיים נשואים. נראה עוד שני קטעים קצרים. במערב אמרו, בארץ ישראל היו אומרים, מערב הזה מערב שנמצאים בבבל, שזה תלמוד בבלי, מתייחסים לגבי ארץ ישראל, קוראים לזה בצד המערבי של העולם, אז במערב האמרי, בארץ ישראל, שזה במערב, היו מוסיפים ואומרים, שאדם שהוא בלי אישה, זה לא רק כמו שאמרו בבבל, שהוא בלי שמחה, בלי ברכה ובלי טובה, אלא במערב, בארץ ישראל, הוסיפו עוד שני דברים. היו אומרים, בלא תורה, בלא חומה. אדם שהוא לא נשוי, אין לו תורה ואין לו הגנה, אין לו חומה. למה? בלא תורה, דכתיב, כתוב בפסוק, האם אין עזרתי בי ותושייה נדחה ממני? מה רואים בפסוק הזה? המילה עזרתי מרמזת לאישה, כי הרי אנחנו מכירים את הפסוק שנאמר לאדם הראשון שהאישה תהיה עזר כנגדו, אז עזר זה האישה, אז עזרתי זה הולך על האישה. תושייה, תושייה זה או חוכמה או תורה, ואז בא הפסוק ואומר, האם אין עזרתי בי, דהיינו, אם האדם הוא בלי העזרה, דהיינו לא נשוי, אז ותושייה נדחה ממני, אז הוא לא יכול ללמוד תורה. זה גם מבחינה סגולית, גם מבחינה פיזית, שצורכי הבית שהאישה לוקחת על עצמה את האחריות, אז היא משחררת את בעלה ללמוד תורה. אדם שלא נשוי, צריך להיות עסוק בכל כך הרבה דברים, להפעיל את החיים שלו, אז אין לו את ההזדמנות בכלל ללמוד תורה. אותו הדבר אמרו בארץ ישראל בלא חומה. חומה זה הגנה. אם אין לו אישה, אין לו הגנה. דכתיב, כמו שהפסוק אומר, נקבה תסובב גבר. האישה היא מסובבת, מסובבת, היא מקיפה, היא מגינה, היא החומה של הגבר של בעלה. הכוונה היא, כמו שהמרשה אומר, שהאישה שומרת את בעלה מהחטא, מכישלונות של חטאים, של עניינים של לפח הצניות, אז כי יש לו אישה, אז כמו שאומרים, יש לו פת בסלו, אז הוא יכול לחיות בחיי קדושה וטהרה, אז במילא היא שומרת עליו מניינים לא טובים. הקטע האחרון, באותו עניין, רבא ברולה אמר, הוא הוסיף, בנוסף לשלושת הדברים שאמרו בבבל, ועוד שני דברים שאמרו בארץ ישראל, הוא הוסיף עוד דבר שישי, בלא שלום, אדם שהוא בלי אישה, גם שלום אין לו. נכתיב, כי הפסוק אומר, וידעת כי שלום אוהליך, ופקדת נבחה ולא תחתה. אם אדם יש לו את האוהל שלו, אוהל שלו זה מרמז לבית שלו, נבחה זה גם כינוי לבית, למשכן, שזה מרמז לאישה, ופקדת נבחה, שאדם חי עם אשתו בחיי אישות על פי תורה, אז ולא תחתה, וגם כי שלום הוא עליך. אז זה שלא תחתה, זה קשור גם לאמרה הקודמת, שהאישה מביאה לו חומה, דהיינו הגנה, וכאן הוא רבה הוסיף שלום, שזה גם מביא לו שלום בחיים. אז בסך הכל יש לנו שישה דברים, מעלות, שהאישה מביאה לאדם, שמחה, ברכה, טובה, תורה, חומה ושלום. שזה הכל מביא את הפך השממה, שזה ההמשך ורצף הדברים, שמענו קודם על רבי עקיבא, אותו דבר בחיים של כל אדם באופן אישי, צריך גם כן לראות איך הוא דואג שהחיים האישיים שלו יהיו בעזרת השם מלאים, ולא באופן של תוהו, אלא זה יהיה בצורה מלאה. נסיים במילה אחת, מה שרבי מביא, לגבי מה שאמרנו קודם על תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, ולכן גרם להם הדבר לעונש כל כך קשה, אז הרבי שואל שאלה מפורסמת, שאם הגמרא אומרת שהם תלמידי רבי עקיבא, הרי יש מאמר מפורסם של רבי עקיבא, שבאהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז איך ייתכן שהם לא כיבדו זה את זה? איך ייתכן שהם לא שומרו על ההוראה שרבי עקיבא בעצמו אמר? אז הרבי מסביר שלא מדובר כאן, שהיה להם קינה ושנאה במובן הפשוט. ברור שזה לא היה להם. בעניינים הפשוטים האלה ודאי שהם היו רחוקים מעניינים של קינה ושנאה. אלא מדובר כאן במשהו הרבה יותר עדין. שמכיוון שידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, את האנושות בכלל, שאין דעותיהן שוות. לכל אחד בעולם יש נקודת מבט אישית. וכשתלמיד אחד של רבי עקיבא ראה שחברו מפרש את דברי רבי עקיבא בצורה שונה, אז הוא היה בטוח שחבר שלו טועה. ומצד אהבת ישראל הוא ניסה להעמיד אותו על טעותו. אבל החבר לא הסכים לקבל, כי לחבר יש את הנקודת מבט שלו והוא בטוח שהוא צודק. ואז הראשון רואה שהשני מתעקש להישאר בטעות שלו לפי דעתו, אז הוא לא היה מסוגל לנהוג בו כבוד, כי הוא היה בטוח שחבר שלו מסלף את דברי רבי עקיבא. ואז יצא שדווקא בגלל הקנאות לשמור את דברי רבי עקיבא, וכאילו, או לא כאילו, מצד אהבת ישראל, שהוא דאג לחבר שלו, אז זה גרם שהם לא נהגו כבוד זה בזה. והמוסר השכל מזה, שצריך לכבד ולאהוב גם אדם שדעתו ודרכו הרוחנית שונה לחלוטין מהדרך שלנו. צריך לקיים את מאמר חז"ל, וידון את כל אדם לכף זכות, ולנהוג כבוד גם כלפי אדם שהוא נוהג לגמרי שונה, וזה יהיה בעצם התיקון, במיוחד בימים האלה של ספירת העומר.